גלי צהל מציגים בטבע שלנו, הסקט למיטיבי לכת עם גיל טבת ואילנה בנימין.
היי אילנה.
היי גיל.
מה שלומך?
אני בסדר גמור, אחרי הטיול המשותף שלנו.
כן, צריך להגיד שזה הטיול הראשון שלנו, אחר כך היו עוד כמה וכמה. אני חושב ששם בעצם נזרעו הזרעים, נטמנו הזרעים של הפודקאסט הזה.
נכון.
דיברנו איזה 3 שעות באוטו, בדרך הלוך, עוד איזה שעתיים בדרך חזור, עוד איזה שעתיים תוך כדי, לפני ואחרי. בעצם אמרנו, במקום לדבר כל כך הרבה בינינו לבין עצמנו, אולי אפשר להרבב בזה עוד, שעוד אוזניים ישמעו על מה אנחנו מדברים, כי זה הכל היה על נסיעות, טיולים, שטח, ודיות, מצוקים, מימיות, כל הדברים האלה שאנחנו אוהבים לדבר עליהם. כן, זה היה סיבוב מגניב מאוד, זה גם היה בתוך הקורונה, אם אני לא טועה.
נכון.
הארץ הייתה ריקה מאדם.
השמורות היו ריקות
לגמרי. ואנחנו בעצם הלכנו לחפש או להסתובב בין דולמנים, שזה בעצם מבנים, אני אגיד את זה בקצר צרה, זה מבנים עתיקים, בני 4,000-4,500 שנה, מאוד מאוד פשוטים, שמפוזרים בכל מיני מקומות בארץ. ועוד מעט נבין על מה מדובר, זה מבנה סלע ענקיים. וגילינו שההיסטוריה נמשכת, היא לא נעצרת, ועוד כל הזמן יש מה ללמוד ממנה.
תמיד יש עוד גילויים. אז באמת המסע שלנו לקח אותנו צפונה, לאזור הגולן ואצבע הגליל, שם עברנו בין שמורות טבע ריקות מאדם. הצטרף אלינו למסע איש רשות העתיקות, אורי ברגר, ארכיאולוג נפת גליל מזרחי עליון. הוא מסביר תחילה, מה זה בכלל דולמנים, גיל?
דולמנים הם מבנה קבורה מגליטים, בנוי אבני ענק, דמויי שולחן. זה בעצם מונח שמגיע לנו מאירופה. שם התופעה מוכרת ונפוצה באנגליה, בצרפת, באירלנד, בספרד, פורטוגל, אבל התופעה זו גם מוכרת במקומות כמו במזרח הרחוק, בקוריאה, יפן. בקווקז, בהודו, ואפילו בתימן. לפני 200 שנה בערך מזהים את התופעה הזו חוקרים אנגלים, צרפתים, שמגיעים למרחב שלנו, ובעצם מוצאים בהתחלה בירדן, אחרי זה בגליל ובגולן, את אותם דולמנים, כמו שהם מכירים מהחצי האחורית אצלהם, פה במרחב המזרח תיכוני. צריכים כבר להבין שבאזור של עבר הירדן, ממלכת ירדן, שם גם יש מאות דולמנים, בנויים אבן חול, באבן המקומית, הם מתוארכים לפני משהו כמו 5,000 שנה, ומה שקרה תקופת הברונזה הקדומה. ופה בגולן ובגליל, אחרי חפירות וסקרים של עשרות רבות של דולמנים, אנחנו מבינים באיך שהתופעה הזו היא בתקופה מה שקרה ברונזה הביניימית, לפני בין 4,000 ל-4,500 שנה לפני זמננו.
את קולטת מה הוא אומר פה בעצם, אורי, החבר שלנו? הוא מתאר תופעה שמתקיימת על פני אזורים נרחבים בעולם.
כן.
פחות או יותר במקביל, אני אומר במקביל בטווחי זמן של אלפי שנים, אבל לפני 4,000-5,000 שנה, שבכל העולם, באנגליה ובקווקז ובישראל, בלא בישראל, איפה שאנחנו נמצאים, לא קראו לזה אז ישראל, קוברים אנשים בתוך הדולמנים האלה, שהם נראים די דומה אחד לשני.
כן.
באופן מוזר, זה בעצם 3-4 אבנים ענקיות שמונחות זו על זו, ולא יודעים, לא, בגלל שזה כל כך מוקדם, לא בדיוק יודעים, מלבד הקברים האלה לא נשאר הרבה, תכף נדבר על זה. אז זה קהילות שבעצם אנחנו יודעים רק איך הם נקברו, גם זה בקושי, ובכלל לא יודעים איך הם חיו.
וזה באמת שאלה שאנחנו ננסה בהמשך המסע שלנו, בהמשך הטיול שעשינו שם, להבין מי אלה האנשים, למה הם קברו ככה, ומה זה הציורים האלה שתכף אנחנו מגיעים אליהם. אז אוקיי, אז אנחנו הבנו בערך מה זה הדולמן, ויש לנו עוד כמה שאלות, אבל נתחיל בהתחלה. גיבורת הסיפור שלנו היא פאולה פלי, פקחית רשות הטבע והגנים בשמורת יער יהודיה.
מה העניינים?
בסדר גמור, את צריכה להסתכל לאילנה.
אילנה.
כמו במקומות רבים בגולן ובגליל, גם באזור יהודיה נמצא דולמן עתיק, שמאז 67 ממוקם בשמורה. עשרות ואולי מאות אלפים עברו על פניו, אבל רק פאולה הבחין היום אחד, שמשהו קצת שונה בדולמן.
אז לפני כשנתיים עבדתי בשמורה, במסגרת סיור יומי שהיינו צריכים לעשות פה בשביל לראות שהמקום עומד בה, שהדולומן עומד, שהוא לא נפל. אז הסתכלתי פנימה, נכנסתי, כי אני רציתי רגע להתבונן, להיות בשקט של המקום הזה, והמרקם של האבן, הכל, לכל דבר יש את המרקם שלו, ואז על המרקם הזה ראיתי את החריטות, את הקווים האלה, ועקבתי אחריהם. ואז כאילו אני אומרת, אבל לא יכול להיות שיש קו טבעי שהוא כל כך דומה לאיזשהו ציור שמעשה ידי אדם. אז ישר חשבתי שזה משהו, שמישהו חרט את זה, שזה איזשהו ציור. הרגשתי לרגע כמו איזה אינדיאנה ג'ונס שגיליתי את זה. התבוננתי בזה עוד פעם, נהניתי מזה. ואז הלכתי למנהל של השמורה ואמרתי לו שיש פה ציורים בדולומן ושילך לראות. הוא הופתע לשמוע ושמח לשמוע, והוא בא לפה וחזר ואמר, וואלה, צודקת. ואז הוא מיד הלך כמובן להמשך טיפול, כאילו עם רשות העתיקות וכל מי שצריך כאילו לדעת את זה. השמורה קיימת מ-67, עברו פה מאות אלפים אם לא מיליוני אנשים, וכנראה לפעמים צריך לעצור ולהתבונן, פשוט להתבונן.
זה הורס אותי, אני זוכר שהיא אמרה את זה, ואני פשוט לא האמנתי שזה קורה הדבר הזה. עמדנו מתחת לדולמן הזה, זה כאמור, זה מין שלושה סלעים שמונחים זה על זה. למי שלא מבין בזה, זה נראה סתם סלעים שמונחים אחד על השני, זה על זה. והיא עומדת שם מלמטה, פאולה, ומספרת, אני אתן רגע את הטיימליין. הדולמנים האלה הם בני 4,500 שנה. עושים סקרים ארכיאולוגיים בגולן ומגלים דברים עשרות שנים, באופן מאוד רציני עושים את זה מאז 67, כשישראל כבשה את הגולן, ונאחזה בו והתחילה לחקור את הגולן, וככה התגלו הדולמנים האלה, אחד אחרי השני. כלומר, מ-67, פחות או יותר אנחנו יודעים שיש שם את הדולמנים האלה. ורק לפני שנתיים שלוש, פאולה נכנסת מתחת לדולמן, ומשהו מסתדר עם האור, והיא רואה שחרוט על הדולמן הזה משהו. וזה, הדבר הזה שיגע אותי ממש, זה קשה להאמין שזה ככה, ושארכיאולוגיה זה דבר שהוא מתגלגל, וגם אם רואים סלע, או אבן, או משהו שנראה טבעי לגמרי, או נראה מעשה ידי אדם, יכול להיות שיש שם דברים שאנחנו עוד לא יודעים. יכול להיות שמצד אחד טכנולוגית, יקרו דברים שיגרמו לנו לפצח שם איזושהי תעלומה סביב איזשהו ממצא ארכיאולוגי, וגם פאולה הזאת היא פשוט חדת עין, היא רואה דברים. את זוכרת שיצאנו מהשמורה והיא פתאום אמרה לנו לעצור, תסתכלו מה היה שם?
נכון, ולא הבנו מה היא רוצה.
נכון.
פתאום היא מראה לנו איזשהו צבי שוכב שם זקוף, לא אנחנו ראינו אותו, לא הוא ראה אותנו, היא מצביעה עליו, ורק אחרי כמה דקות הוא קולט אותנו, הוא מתחיל לברוח.
כן, והכל ממרחקים, הוא שכב בתור ממש, הוא היה מוסווה ממש מעולה, אבל ברגע שפאולה מצביעה על דברים, אז כמו שהיא מגלה חריטות של בעלי חיים על דולמנים, אז ככה היא גם רואה צבעים שמסתתרים ככה מטר מהכביש.
פאולה לקחה אותנו לדולמן באזור יהודיה, ושחזרה את הרגעים בהם שמה לב לחריטות בסלע, שהרכיבו יחד ציור מעשה ידי אדם.
יש פה קווים שהם לא נראים לטבעים, כי הם מחוברים לקווים אחרים. יש פה את הקו הזה שהוא בהחלט לא נראה טבעי. והכל מתחבר. פתאום אתה מתרחק, אתה תופס את כל התמונה, ואתה רואה את שמתחיל פה להתחבר הכל ביחד. מפה אתה רואה את הקווים שמתחברים ומובילים להיות ציור. זה ממש הופך להיות קרן. וזה הופך להיות הגוף. זה ציור ממש פשוט כזה, כמו של ילדים. עבדתי בשמורה בערך כמה חודשים, וכשהייתי עוברת פה הייתי נהנית מהמקום הזה, מהאנרגיה, מהכוח שיש לאבנים האלה. ופעם אחת פשוט התבוננתי על המרקם הזה שיש לסלע הזה, וראיתי את הקווים האלה, ואז פשוט ראיתי את זה. יכול להיות שזה גם דברים חיצוניים שעזרו לי לזה, כמו השמש שבדיוק באה מזווית מסוימת, ואז היא הבליטה את הקו הזה, כי עשתה צל על הקו הזה, כי היה צל בפנים. ואם תעקבו אחרי הקווים, תגיעו למקומות נפלאים.
איזו הבחנה מעולה. אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים, אם עוקבים אחרי הקווים, רואים את רואים את הסיפור בעצם, אבל זה לא נגמר כאן. חוקרים של ארכיאולוגים וברשות העתיקות שהתעסקו עם, עם הדולמנים האלה, בהם פרופסור גונן שרון ממכללת תל חי, ואורי ברגר מרשות העתיקות, השותף שלנו למסע. הם מקבלים פנייה מרשות הטבע והגנים, חבר'ה, יש פה משהו מדליק שמישהו מצא באזור יהודיה, והם מגיעים לשם כדי לראות מה הסיפור. אנחנו במונחים שלנו, של עיתונאים בחדשות, יש לי סקופ מדהים, ואנחנו הולכים לבדוק את זה, וכן, ותביא עוד פרטים ועוד עובדות, אבל לשם ברשות העתיקות לוקחים, נכנסים לאוטו, ולוקחים זכוכית מגדלת ומצלמה, והולכים לראות האם באמת פאולה עלתה על איזה תגלית מדהימה, כי זה גם יכול להיות ילד שחרט שם על הדולמן הזה, מי יודע. אבל אנחנו נכנסנו עם אורי ברגר מרשות העתיקות, נכנסנו אותו לתוך הדולמן, זה לא מסובך, זה כמו סככה קטנה.
שחם שם בטירוף.
רק שחם שם בטירוף, אבל פעם לא היה חם, זה היה בתקוף, כשהם בנו את זה, זה היה לפני ההתחממות הגלובלית, לפני 4,000 שנה. נכנסים מתחת, והוא מצביע על הדבר הזה, זה משכנע מאוד, זה ברור שזה לא סתם חריטות. נורא נורא מעניין, בוא נשמע משהו מספר על זה.
אנחנו בעצם מצלמים פה את כל הסלע הזה מזוויות תאורה מכל הכיוונים, ומצליחים לזהות כמה חיות מקרינות פה. יש לנו פה, אתם פה את הקו הזה, זה די סכמטי, בסוף זה קווים שמתארים את החיה, יש פה שתי קרניים, את הראש של אותה חיה, קו לגוף, רגליים, ומולה ממש כמו תמונת ראי, אבל קצת שונה. פה יש לנו קרן אחת, הראש אותו ראש, הגוף אותו גוף. פה מה שהקו הקטן הזה פה נראה כמו האבר מין של אותה חיה, בעצם יש לנו זכר ונקבה שמסתכלים אחד לשני, או אחד לשנייה. פה למעלה, מה שנראה כמו פרת בר, איזה קרן גדולה שעולה למעלה. הקווים פה זה של הגוף. יש גם איזשהו, הם עשו בחריטות, לא רק את הקווי מיתר הכללים, הם עשו מהן כמו מה שאת הטקסטורה של הבעלי חיים, את המנפסים בפנים ליצור, או שאתה באמת קבקוב עצמו שלכם, או כמו לסמן שיש פה, יש פה את הצבע של החיה. יש לנו פה עוד איזשהו בעל חיים מקרין, פה למטה. יש פה, זה אחד היותר נחמדים, לפחות בעיניי. ראש שהולך לפה עם הגוף, ועליו מתלבש כמו איזשהו צבי מקפץ עם הקרן למעלה והראש לשם. זה יוצר פה משהו שאנחנו לא מכירים בכלל בדולמנים בארץ, במזרח התיכון, ומשהו שהוא מאוד מאוד נדיר, עד לא קיים פה בתרבות בצפון, שהוא לא על כלי חרס או דברים אחרים יותר מאוחרים. אחרי שהתלהבנו מהסלע הזה, כי באמת מליב, מה שהיה עוד יותר אדיר בכל הסיפור הזה, שמול הפאנלים ששת החיות בתוך תא הקבורה שבו אנחנו נמצאים, אם פה הם בחרו לצייר שש חיות על הסלע, פה הם בחרו לצייר חיה אחת, שוב מאוד דהוי, אבל ניתן בבירור לראות, שתי קרניים שולחות אחורה, הגוף, גם פה יש איזשהו מין פספוס כזה, יש פסים שהם ציירו בתוך בתוך הגוף להדגשה שלו, שנמצאים פה בעצם מבינים למה זה התפספס, או למה יכול לפספס זה במשך כל כך הרבה שנים, קשה לראות את זה. רק אחרי שבעצם אתה רואה את זה, אתה כבר לא, אולי אתה לא יכול כמוני להוציא את זה מהראש, וזה קופץ לך בכל מקום, אבל זה לא מאוד בולט, וזה באמת המזל האדיר שהיה עם פאולה המפקחת פה, שצריכה לראות את מה שכל כך הרבה אחרים פשוט עברו ליד ופספסו.
אורי חמוד, מאוד. הסביר לנו יפה, למרות שהיה לו חם שם בפנים, בתוך הדולמן התפשל.
נורא,
אבל חייב לומר גם שכשאנחנו נסענו לשם, השמורה הייתה בעצם סגורה למבקרים.
נכון.
הקורונה הקטה חזק, וכביכול לא היה שווה, היו שמורות שלא היה שווה לפתוח אותן.
נכון.
אז אולי גם בגלל זה אנחנו הצלחנו להיות שם יחסית הרבה זמן, בלי שיפריעו לנו.
נכון.
וראינו חיות, והיה נעים מאוד. וזה משהו שאנחנו אוהבים כשהשמורות ריקות, יש לנו יותר זמן להשתלט על המקום וליהנות ולקחת יותר זמן לעצמנו בתוך השמורה.
זה גם כיף שמסתובבים בשמורות האלה עם אנשי מקצוע, שיש להם זמן אליך, הם מסבירים על כל עץ ועל כל אבן, ותמיד יש סיפורים מעניינים, וככה היה מאוד כיף להסתובב שם עם החבר'ה של רשות הטבע והגנים, וגם עם אורי מרשות העתיקות. מה שהיה לי חזק בסיבוב הזה, זה שהארץ הייתה ריקה, הכבישים ריקים, רמת הגולן שממה מוחלטת.
שיא הקיץ.
שיא הקיץ, אבל שממה, ובגלל הקורונה, וכאילו אנחנו במסע בעקבות איזה שהם אנשים קדומים, מלפני 4,000, 4,500 שנה, שהסתובבו שם, וכשהכל נורא נורא ריק, והכל שקט כל כך, אפשר דמיין אותם מסתובבים שם. רואים את הדולמן, את המבנה קבורה האלה, רואים אחד, ואחר כך עוד מעט נדבר על עוד נוספים, והם שם, כאילו, הם רואים אותם, רואים את האנשים. מה הכחיד אותם? הכחיד אותם איזה מגפה, איזה משהו שהם אכלו, מישהו ש... איזה פולש, אנחנו לא יודעים עליהם כלום.
המון סימני שאלה.
כן, והדולמנים שעומדים, לאן נסענו משם?
משם נסענו לאזור קיבוץ שמיר, הצפנו בעצם, נסיעה של בערך 40 דקות, ברגר הבטיח לנו עוד תגלית ייחודית לאזור שלנו, מה החדש, ישראל כל הזמן מאופיינת בדברים חדשים, ייחודיים, כזו קטנה, כזו מדהימה.
נכון.
אז נסענו בערך 40 דקות לשביל הדולמנים בקיבוץ שמיר. זה מה ששמנו בווייז.
אשכרה, בתוך הקיבוץ מגיעים, ממש נכנסים לתוך הקיבוץ, אין הרבה שלטים. שוב, מקום, אם לא ברגר מרשות העתיקות, לא היינו יודעים.
סתם סלעים.
סתם סלעים לגמרי, זה נראה כמו... צריך להבין, זה פשוט נראה מחוץ לגדר של קיבוץ, שדה גדול של סלעי בזלת עצומים. אנחנו, אם לא היו אומרים לנו, גם אנחנו חקרנים ומתעניינים, לא היה לנו מושג שיש שם משהו.
שזה מבנה קבורה בכלל.
בני 4,500 שנה.
וחברה טובה מהקיבוץ סיפרה לנו שזה בכלל שביל שיצרו בני ובנות מצווה של הקיבוץ. בשנת 2013 יצרו כזה שביל נחמד לעבור בין מבני הקבורה, כי מה יותר נחמד מלעבור ביום בעיר ליד בבית קברות בקיבוץ.
נכון.
וברגר סיפר לנו שאנחנו עכשיו עומדים לחזות בדולמן הגדול ביותר במזרח התיכון, שגם בו, בצורה איך לא, מקרית, נתגלו ציורי קיר.
אנחנו פה בתוך הדולמן הכי גדול שאנחנו מכירים במזרח התיכון, הדולמן הכי גדול בשדה של שמיר. פה בעצם גילינו את החריטות האלה על התקרה של תא הקבורה שאני עומד בתוכו. תגלית גם מקרית, כמו הרבה תגליות אחרות בארכיאולוגיה.
מה זה אומר מקרית?
פרופסור גונן שרון, ארכיאולוג פרהיסטוריון שפה מלמד במכללת תל חי, עבר לצפון בשנת 2012 והסתובב פה עם המשפחה, שתפס אותם גשם, נכנסו פנימה, ובנה שממתינים שככה הגשם ייגמר, הוא הסתכל למעלה וראה את הציורים האלה פה על התקרה. אני בדיוק באותו זמן התחלתי את התפקיד שלי כארכיאולוג האזורי, ובגלל שהייתי סטודנט שלו באוניברסיטה העברית, וגם בגלל שזה היה המקום שבאחריות שלי בסוף של דבר בתור נציג רשות העתיקות פה, הוא פנה אליי ושאל אותי אם אני מכיר את העניין פה של הציורים על התקרה בדולמן. וככל שככה התחלתי לבדוק, הייתי שלא רק שאף אחד לא מכיר פה את הציורים האלה, שהציורים האלה הם בעצם פעם ראשונה שאנחנו מכירים אומנות צלע בדולמנים, ושכל הדולמן הזה, עם הציורים שלו, הוא בעצם אחד הסיפורים הכי גדולים והכי מרתקים בכלל בכל מה שקשור לתרבות הדולמנים בארץ. אני נמצא בתוך תא קבורה עצום. יש פה 2 מטר רוחב על משהו כמו 4 מטר אורך. כל האזור שם די קרס. מעלה היא סלע של מעל 50 טון, משהו עצום, סלע שאנחנו יכולים לדעת מאיפה הם גררו אותו, אבל הענפה שלו פה, וזה שהוא עומד פה מעל התא הזה משך למעלה מ-4,000 שנים, זה פשוט, פשוט מטורף. והפרויקט בנייה הזה עם הסלע העצום הזה, יש פה 14 מוטיבים שחוזרים על עצמם של קווים ישרים שמתחברים למעין צורות של סהר, משהו כמו, נראה אולי כמו קלשון, כמו ציפור, אולי מסכם איזה הפוך כמו בן אדם בלי ראש. יש המון השרות, המון כיוונים, אבל בגלל שאין לנו כל כך מקבילות של אומנות צלע מהתקופה, אנחנו לא יודעים מה זה. מה שאנחנו מבינים, שזה מספיק חשוב להם לצייר את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולאתר עם זה את כל התקרה של הדולמן הכי גדול שהם בנו במזרח התיכון. הדולמן, פרויקט הבנייה בעצם הכי גדול שלהם, במכלול של בנייה מונומנטלי עצום, הם בונים גם את הדבר הזה, קוברים פה את המתים שלהם, אנחנו בחפירה מצאנו שרידים של 4 שלדים לפחות, וחפרנו רק חלק מהמקום, עם כלי חרס שמתארחים אותנו תקופת הברונזה הביניימית, כולל ממצא חרוזים מעניין. האנשים שהרימו פה, הציביליזציה שהרימה פה את הדולמנים במרחב, אנחנו לא יודעים בעצם איפה הם גרו ואיך נראו החיים שלהם. אנחנו מכירים בעצם רק את החלק האחרון של החיים שלהם, את החלק של הקבורה. אם הם גרו באוהלים או גרו בבקתות, אנחנו באמת שלא יודעים. בחפירות שנעשו פה באזור, מכירים טילים ארכיאולוגיים עם שרידי יישוב מכל מיני תקופות. מהתקופה הזו של הברונזה הביניימית פה באזור, אנחנו לא מכירים יישובים. מה שמוביל אותנו להשערה שבעצם הייתה תרבות שגרה חיה באוהלים, עברה במרחב, ובמבנה קבורה שלה הקימה את המפלצות האלה. כרגע המצב הוא שחוץ מלהגיד מתי הם היו פה ומה הם בנו, אנחנו לא יודעים עליהם יותר מדי, וזה בעצם החשיבות של הממצאים האלה של האומנות על התקרה בדולמן הזה, על הקירות בדולמן באזור יהודיה, שבעצם יש לנו הצצה נוספת לעולם הרוחני שלהם. מה זה? הלוואי שהייתי יכול להיות כמו שמגיעים למוזיאון, שיש לך שלט, זה הציור, זה מה שהוא אומר, וזה מה שצייר אותו החליט, זה מה שהוא מבטא. אין לנו את זה, ואנחנו צריכים לתת את השערות הכי מושכלות שאנחנו יכולים. אנחנו מחפשים מקבילות, אם בחרסים ואם במקומות אחרים. כרגע המצב הוא של הרבה יותר הוא לא ידוע מאשר מה שידוע, וזה חלק מה שמבחינתי מעניין בתופעה הזו, וחלק מהדרייב שלי במחקר. העניין הדיר שאנחנו מוצאים בעצם בתרבות של בוני הדולמנים, היא שיש לנו פה ציביליזציה ששינתה את הנוף, ועשתה את זה בצורה שמשתלבת בו, והופכת אותו מבחינתי להרבה יותר יפה והרבה יותר מעניין. ציביליזציה של בנאים שיצרו פה משהו יפה במרחב. זה מחקר של תרבות של שיוצרת ולא תרבות של מלחמות, של הרס, של הרג. זה לא מחקר שמתמקד רק באיזשהו מלך תמיד מייחסים להורדוס שהוא בנה את הכל בעצם. הוא החזיק עבדים והוא עצמו לא הרים את האבנים. אבל פה יש לנו ממש תרבות שהולכת ובונה ומרימה ועושה את זה כנראה ביחד באיזו צורה מופלאה, ומשאירה אחרי את האוצר הזה שפה אנחנו יכולים לטל ולהתרשם ממנו, ומבחינתי זה אחד המופלאים.
זה מדהים אותי.
באמת אחד המופלאים. נראה לי תחום מאוד מאוד קשה להיות בו, ארכיאולוג.
זה בדיוק חשבתי על זה בדיעבד, ישבנו איתו ודיברנו איתו ופטפטנו איתו, עכשיו ששומעים את זה בדיעבד אחרי כמה חודשים, זה, תחשבי, שכל המחקר שלו היום, או הרבה מהמחקר שלו, מתבסס על המקריות הזאת של פאולה, שבאה ביום טוב לאתר.
רצתה לנוח,
מצאה את החריטות, ואחר כך את החבר שלו
שהסתתר מהגשם.
שהסתתר מהגשם עם המשפחה שלו, ומצא את החריטות. וזה בעצם ציביליזציה, בת 4,500 שנה, שהם בנו מבנים מונומנטליים ענקיים במובנים שלהם, זה הסלעים עצומים, ואנחנו לא יודעים עליהם שום דבר.
ומה שמדהים בעיניי זה גם שהקהילה הזאת, הרי לא יכלה, העם הזה או האוכלוסייה הזאת, לא יכלה לעבור בין כל כך הרבה יבשות. אז מה קושר? למה, איך המבנים האלה היו גם באסיה, אבל גם באירופה וגם באזור בריטניה? זה אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים, כשאני חושבת על ארכיאולוג, כשהוא קם בבוקר לעבודה, מצד אחד היום שלו יכול להיות מאוד מאוד דומה ליום הקודם. מצד שני, פתאום יכולה לבוא איזושהי תגלית, מקרית, לא מקרית, וצריך לחפור ולראות שזה עוד פעם, כמו שאמרת מקודם, שזה לא איזה ילד שקשקש בתוך הסלע כאלו משעמם, וזה המון אי-וודאות בתחום הזה.
המון אי-וודאות, ו עולמות שלמים שמבוססים בעצם על תגליות נורא נורא קטנות. זה מדהים. עניין אותי עוד דבר שאורי אמר, ופתח לי את הראש ועורר בי שאלות שצריך גם לחקור אותם, אני לא יודע. את לומדת עכשיו ארכיאולוגיה, על העניין הזה של איך התייחסו איך לפני 1,000 שנה התייחסו לארכיאולוגיה. אם בכלל היה עניין כזה של אנשים שחיו פה לפני 1,000 שנה או 2,000 שנה, איך הם התייחסו אחורה לארכיאולוגיה. ואורי פה נותן פה איזה, שם את הדברים על טיימליין מעניין, וזה ככה נחרט לי הדבר הזה.
אם אנחנו מדברים על מתארכים את ממלכת ישראל מינוס 1,000, לפני 3,000 שנה, אנחנו מדברים על כל התופעה הזו של הדולמנים לעוד 1,000 עד 1,500 שנה, לפני בעצם שכל המתחילים ככה לעצב את כל הנרטיב הישראלי התנכי. מה שאומר שבשביל אותם, בוא נגיד, בשביל מלכי ישראל שהם מסתכלים אחורה, עוברים פה, מסתכלים על דולמנים, בשבילם זה ארכיאולוגיה, כמו שבשבילנו חורבות צלבניות, אפילו יותר קדומות נראות בשטח.
זה באמת מהמם.
כן, זה מהמם. זה הרעיון שאנחנו, ואנשים מתקופת דוד המלך, לא הבינו את אותם דברים, או בשבילם זה גם היה ארכיאולוגיה, וכאמור, דיברנו הרבה על הפרטים הקטנים, אז גם להם אפילו זה לא היה. זאת אומרת, הם ראו איזה מבנים, הם הבינו אותם, לא הבינו אותם, אולי שדדו אותם, אולי חפרו מסביב, רק לחפש. בכלל, אם הייתה ארכיאולוגיה בתקופה הזאת, אם היה להם פנאי, ללכת אחורה ולבדוק מה זה הטילים המוזרים שמסתובבים פה בארץ ישראל שלהם, כמו שאנחנו עושים היום, בשביל ארכיאולוגיה צריך זמן ומשאבים.
וכוח, למי יש כוח לכל הדבר הזה?
יש כוח לחפור. אז האם בזמן שבנו בירושלים ובנו בעוד מקומות את המבנים שאנחנו מכירים היום, האם היה להם גם זמן ללכת לגולן ולמקומות אחרים ולחפש ולחפור ולבדוק ממלכות וציוויליזציות שהיו שם 1,000 שנה קודם? נורא נורא מעניין.
אז אני עד למסע הזה בכלל לא ידעתי מה זה דולמנים.
גם אני לא.
ואם אתם גם לא הכרתם מה זה דולמנים, אז קודם כל סעו, חפשו. אתם יכולים לראות גם עוד תמונות בעמוד הפייסבוק של גיל ושלי.
וואו, יש תמונות
מהמסע היפה הזה. וזהו.
לתראות בדולמנים הבאים.
במסע הבא. אולי נגלה אני ואתה משהו.
הלוואי.
לך תדע. ביי גיל.
ביי לנה.
האזנתם לבטבע שלנו. הסקט הטיולים והשטח של גלי צהל. על הביצוע הטכני, נדב דור. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות לחפש פרקים נוספים ביישומוני ההסקטים השונים או באתר ויישומון גלי צהל.